אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עכשיו בכאן תרבות, תופסים אמריקה עם נתיב רובינזון.
כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, תופסים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל הבחירות בארצות הברית, ועכשיו שכחו אותי באוקיינוס. כאשר אנחנו אומרים אמריקה, אנחנו מתכוונים כמובן לארצות הברית. וזאת למרות שהיא מהווה רק חלק קטן מיבשת אמריקה כולה, ואפילו בצפון אמריקה היא לא המדינה הגדולה ביותר. אבל אמריקה היא ארצות הברית, וארצות הברית היא אמריקה, ולמרות זאת, ישנה גם ארצות הברית שאינה באמריקה. המדינה החמישים, הצעירה מכולן, זו שאינה נמצאת כלל באמריקה, אלא אי שם באוקיינוס. שונה מכל 49 אחיותיה בתרבות, במורשת, בהיסטוריה, בתהליכים החברתיים שעברה, במוסיקה, וכמובן במיקומה הגיאוגרפי המרוחק. יש לה גם נשיא משלה שכבר הגיע לבית הלבן, וגם עשה היסטוריה כאשר היה לנשיא השחור הראשון שנבחר לאזרח מספר אחת. בהיסטוריית הבחירות אצלנו בישראל, למדנו על המושג קולות הימאים, אלו שמצביעים בלב ים. אז הנה הם, אלו שמצביעים בבחירות בארצות הברית בלב ים, קולות האיים, כי הם שם באיים בלב האוקיינוס, בהוואי. היום הם חלק מארצות הברית הגדולה, והיום הם גם משתתפים בחגיגת הדמוקרטיה האמריקאית והולכים להצביע, אבל כאשר פגשו לראשונה את הדוד סם, היד שמצביע היום, הייתה אז על התחתונה, כשהתרבות הפולינזית נגפה בפני הקולוניאליזם האמריקני שהגיע עד אליהם, לשם, ללב האוקיינוס. אז בשעה הקרובה נגלוש על הגלים ונצלול תרתי משמע להווייתה של הוואי במורשת, בתרבות, בהיסטוריה, במוסיקה ובשאר ענייני אלוהה. שכחו אותי באוקיינוס. כאן באולפן, עורך ומגיש נתיב רובינזון. תושבי הוואי ילכו היום כדי להצביע בבחירות לנשיאות בארצות הברית, אבל לא בטוח שהם היו שואלים את אבות אבותיהם, כאשר נלך הרבה שנים אחורה בהיסטוריה, לא בטוח שהם היו כל כך שמחים לקבל את הזכות הזו, כדי לחזור לימים שבהם התרבות הוואית פגשה למעשה בפעם הראשונה את התרבות האמריקאית. אנחנו נאמר עכשיו שלום לפרופסור ארנון גוטפלד, מומחה להיסטוריה אמריקנית, מי שגם היה בעצמו בהוואי. שלום לך פרופסור גוטפלד.
שלום, צהריים טובים.
אז אם אנחנו נלך אחורה בשנים, באמת, אבות אבותיהם של תושבי הוואי הנוכחיים, הם לא כל כך סמכו כאשר הם פגשו את הקולוניאליזם האמריקאי שהופיע בפתח החיים שלהם, נכון?
נכון. בהרבה מובנים, הוואי הייתה חברה עצמאית, שעד שהגיעו המיסיונרים האמריקאים והמשקיעים האמריקאים, וזה קרה ב... תחילת המאה ה-19, לקראת סוף המאה ה-19, ארצות הברית שהפכה להיות בעקבות מה שמסמל את ההפיכתה למעצמת על, הייתה זקוקה למה שנקרא coaling station, נמלים על מנת לספק את הנחוסיות של הצי האמריקני, ובמובן הזה פה השתלבו שני דברים, מצד אחד האינדיאליזם האמריקני, כלומר שליחת מיסיונרים להוואי, ומצד שני המשאב האדיר של הוואי, שזה היה סוכר, והשקעות אמריקניות אדירות בדבר הזה, וזה במהרה ארצות הברית ארגנה הפיכות שלקחו את ה... שפשוט שברו את השלטון המסורתי של הווהינים בהוואי, ב-1898...
מלחמת ספרד אמריקה, כן.
הוואי הפכה להיות טריטוריה של ארצות הברית.
התקופה הזו, מרגע בועם של המיסיונרים, כאשר המחשבה שהם באים לעשות טוב, עד השלב שבעצם הביקור הזה הפך להיות משהו בהחלט פוגעני, ויותר מכך, לאוכלוסייה המקומית, איזה פרק זמן מדובר? כמה זמן לקח למקומים להתפקח ולהבין שבעצם צרה באה על ראשם?
אתה צריך להבין ש... התושבים בהוואי באים מהרבה מאוד מרקע אתני שונה. בגלל תעשיית הסוכר האדירה באו מהגרים, למשל הקבוצה הערבית בגודלה בהוואי,
היפנים,
יפנים, הרבה מאוד סינים, כמובן בני הוואי, וכמובן הלבנים, וכמובן הביאו גם שם הרבה מאוד עבדים שיעבדו במטעי הסוכר האלה, כך שהאוכלוסייה הייתה מאוד מאוד רבגונית בהוואי.
יכול להיות אולי שבגלל שהאוכלוסייה יפנים וסינים, מאגרי עבודה, לבנים, אולי בגלל זה לא הצליחו ליצור איזושהי חזית אחידה כדי להחליט מה טוב עבור האנשים שחיים שם באים, ולמעשה ככה האמריקאים היה להם קל יותר להשתלט על הכל?
היה ויכוח גדול באים, אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של הוואי, אז יש שם סדרה ארוכה מאוד של הפיכות פוליטיות ש... ממונות כמובן על ידי, והרבה מאוד מובנים על ידי ארצות הברית, וארצות הברית היא זאת שמושכת בחוטים ובסוף מגיעה לנקודה שבה היא הופכת את הוואי לטריטוריה של ארצות הברית.
היו כיסי התנגדות בשנים ההן בהוואי לכל המהלך הזה עם האמריקאים?
כן, היו הרבה, היה ניסיון, היו ניסיונות של מרידות, אבל חיל הים האמריקני והנחתים נחתו מיד ודאגו שיהיה במחאות סדר. התפקיד כמובן של ה... זה היה כמו בדרום אמריקה, זה שברגע שיש השקעות אמריקני, יש אמרה מאוד מפרסמת של מלווה את ההיסטוריה של מדיניות החוץ האמריקאית. The flag follows the dollar. הדגל בא בעקבות הדולר. ברגע שיש אינטרס כלכלי אמריקני, שם תמצא את הספינות האמריקניות ואת הנחתים האמריקנים שבאים להגן על האינטרסים הכלכליים, כלומר על ההשקעות האמריקניות.
עד כמה התרבות הפולינזית נפגעה בעצם, והרבה ממנה, אפשר לומר אפילו, עבד בגלל השתלטות האמריקאית?
הרבה עבד, אבל עכשיו עושים, בגלל שיש לה חזרה למקורות בארצות הברית, וכולם חוזרים לזה, אז יש השקעות עצומות לשמר את התרבות הקודמת. אני רק חושב על המרכזים, על שם קמה מאה, אחד המלכים החשובים וכל שייסד את השושלת. איפה שאתה פונה בכל פינה בהוואי אתה רואה ביטויים של התרבות העתיקה של הוואי.
למעשה תהליך ההצטרפות לארצות הברית, זקוקה מדינה ל-60,000 תומכים בהצטרפות שכזו?
הדבר הזה נכתב כאשר ארצות הברית פרצה מערבה, מ-13 המושבות האורגינליות יצא בחוק פקודת צפון מערב, קראו לזה North West Ordinance, שאמר שברגע שיש 60,000 תושבים לבנים, אז היה זכרים כמובן, והם רוצים להישרף לארצות הברית, הם צריכים לכתוב חוקה. הם מגישים את הבקשה הזאת לקונגרס האמריקאי, בית המשפט העליון בוחן את החוקה שהם כתבו, אם היא לא נוגדת את החוקה האמריקאית, היא הופכת להיות חלק בלתי נפרד מארצות הברית.
אתה גם ביקרת בהוואי, ואני יודע שבעיניך מדובר באיזשהו גן עדן נפלא שם בלב האוקיינוס. האנשים שגרים שם, הם מרגישים באמת חלק מארצות הברית, מאמריקה הגדולה?
תראה, היה פלוס מאוד גדול בזה שהם הפכו להיות חלק מארצות הברית, בייחוד בזמן המלחמה הקרה, כאשר הם האשימו את האמריקאים בקולוניאליזם, האמריקאים השקיעו סכומי עתק בבניית תשתית בהוואי, כך שהם רק יצאו נזכרים מהדבר הזה. הוואי זה, התיאור של הוואי של כגן עדן, אני מסכים איתו, כי זה מקום יפהפה, זה אי נהדר. יש שם הכל מהרי געש לחופים נפלאים. והייתי מסכים שזה גן עדן, במיוחד אם אתה במעמד בינוני עליון ומעלה. אבל כמו כל חברה, כמובן יש את ה... לא כולם שייכים למעמד הבינוני העליון.
הבדלי המעמדות גם נגזרים מחלוקה אתנית?
הווהינים, כלומר ילידי הווי, זה קבוצה גדולה ביותר. יש קבוצה גדולה מאוד של לבנים. יש כמובן את הנישואים המעורבבים. הווי זה... ממש קיבוץ גלויות, וכמובן כל אחד מהקבוצות האלה מנסות לשמר את המיוחד האתני, כן. שבהם, אבל דבר אחד, הם רובם המכריע מסכימים שהם אמריקנים first, last and always, תמיד. דרך אגב, במובן הזה אני רוצה גם להזכיר שיש הקבוצה היהודית לא קטנה, הוואי, ולמשל, אחד מהשני הסנטורים של הוואי כיום
הוא יהודי. דוד
שץ, כן. שהוא עם השם שץ, אתה יכול כמעט לנחש שהוא יהודי.
אגב, הסנטור שהיה לפניו לא היה יהודי, אבל תומך גדול מאוד של ישראל.
כן, ניו יורק, היה אחד מהחשובי התומכים של ישראל בסנאט האמריקני. השם שלו הוא... בהיסטוריה של הסנאט האמריקאי רשומה באותיות זהב מבחינת התמיכה במדינת ישראל.
אז אנחנו היום כמובן התכנסנו לרגל חגיגת הבחירות בארצות הברית. להוואי כבר יש נשיא שהגיע מהוואי, כמובן ברק אובמה. עד כמה הוואי בכלל יש לה השפעה על המדיניות?
תראה, הוואי שהיא מדינה קטנה מאוד מבחינת אוכלוסים, יש לה... שלושה קולות אלקטוריאליים, כך שהיא, לא יודע, היא תמיד מצביעה דמוקרטית, הרוב הדמוקרטי שם הוא גורף, והיא מאוד, מאוד ליברלית. ובמובן הזה זה לא פלא שאנשים, הפוליטיקאים שמסכים את הוואי, אנשים כמו אובמה ודוד שץ, לאורך כל ההיסטוריה, שלה כמדינה אמריקנית, אם אתה מנצח את הפריימרי הדמוקרטי, את הבחירות המקדמות הדמוקרטיות, כן. אתה זכית. אתה הולך לקונגרס, אתה הולך לסנאט, אתה שולט בממשל המקומי.
אז אני אשאל אותך לסיום, ברשותך, הגדרת את זה כגן עדן, אתה היית רוצה לחיות בהוואי?
תראה, אם אני הייתי צריך להיות אלוהים, והייתי צריך לבנות איים, הייתי עושה את זה בדיוק כמו שהוא עשה את זה בהוואי, או שהיא עשתה את זה בהוואי, אשתי על ידי, אני צריך גם להזכיר שהיא תמיד אומרת להתפלל לאלוהים, היא תעזור לך. אז אני אומר, הוואי, יש לה הכל, יש לה חופים נפלאים, ויש לה קניונים בדיוק כמו הקניון הגדול בקולורדו, הרי געש, טבע נפלא. וכל זה יחד עם מזג אוויר נפלא. מצטער לפעמים שיש לי רק תקופת חיים אחת, אני שמח שאני מבלה אותה בישראל. הייתי רוצה 7 תקופות חיים, ואחת מהם לבלות בהוואי.
אז הנה, גם שמרנו על שלום בית, כמו שאמרת, עם אשתך, וגם כמובן, אני חושב עם האמירה הבאמת יפה הזו, פרופסור גוטפלד, על תקופת חיים שבהוואי, שהייתה ככה, אני מבין, מאחל לעצמך, ובטח לכל אחד מאיתנו. אז פרופסור ארנון גוטפלד, רוצים מאוד מאוד להודות לך. תודה רבה.
תודה לכם.
אי אפשר לדבר על הוואי בלי להזכיר את צמד המילים פרל הרבור. 7 בדצמבר 1941, אירוע מכונן בתולדות האיים ובתולדות ארצות הברית, ואפשר גם לומר בתולדות העולם בכלל. אז נאמר עכשיו שלום לדוקטור אלון קליבנוב, היסטוריון צבאי. שלום אלון.
שלום, שלום לך, שלום למאזינים.
אנחנו מדברים על אירוע שהשפיע על ההיסטוריה העולמית.
ללא ספק, ללא ספק. יום מכונן, כן, לימים קרא לו פרנקלין דלאנו רוזוולט יום הקלון, כן, day of infamy. זהו יום שבו היסטוריה נעשית, היסטוריה נחתכת. ארצות הברית היא מדינה שמאז לידתה נמצאת בהתעצמות הדרגתית, אבל היא במידה לא קטנה אינטרוברטית. זאת אומרת, מתבוננת יותר אל תוך עצמה, מרוכזת בהמיספירה שלה, ולא יודעת, לא רוצה לדעת, לא רוצה להיות מעורבת במה שקורה בחוץ.
אתה מזכיר פה את הבדלנות הזו,
כן.
כי היא באמת זו שמה שנקרא הולידה בסופו של דבר את מה שהתרחש בהוואי.
ארצות הברית באמת בדלנית במידה רבה, אבל במאה ה-19 דברים מתחילים להשתנות. ואחד הדברים שקורים זה שארצות הברית מוציאה בכוח את יפן מהבדלנות שלה, ופה אנחנו רואים את החיתוך הראשון במפגש בין השתיים. השנה 1853, שייטת אמריקנית מפליגה לתוך נמל טוקיו, שאז נקרא עדיין אדו, וכופה על יפן להיפתח. כך למעשה המפגש הראשון המעניין בין השתיים. ארצות הברית בעצם לוטשת עיניים יותר ויותר אל המרחב של האוקיינוס השקט, ורוצה, דורשת מיפן להיפתח כדי שתהפוך לשותפה למסחר, ותיכנס בעצם לתחום ההשפעה האמריקנית, שאמריקה לאט לאט מתרחבת. בראשית המאה ה-20 קוראים שני דברים מעניינים. יפן יוצאת מהמציאות הזאת של לחלוטין, מהבדידות קורטת ברית עם בריטניה, וזמן לא רב לאחר מכן ארצות הברית גם יוצאת מהבדידות שלה כשנכנסת למלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, בתחילת המאה ה-20 שתי המדינות הללו שלאט לאט הופכות למעצמות משחקות תפקיד על הבמה העולמית.
ונפתחות בעצם אל העולם.
נפתחות אל העולם.
ארצות הברית מבחינתה, הוואי, האמריקאים הרי רצו שכמו שאומרים שהדגל שלהם יהיה בכל שבעת הימים,
כן.
ובעזרת הוואי באמת היה להם את המוצב הזה שם בלב האוקיינוס. העניין בהוואי, הרי אנחנו יודעים, היה גם עניין כלכלי, עניין מיסיונרי. עד כמה באמת אתה כהיסטוריון צבאי יכול לראות את העניין הצבאי, קודם כל האסטרטגי של האמריקאים, באים הללו שם בלב האוקיינוס השקט?
אין בכלל חוכמות. הוואי נמצאת במקום סופר אסטרטגי באמצע האוקיינוס השקט. וכאשר האמריקנים באמת מקבעים את אחיזתם במרחב, הם הופכים את הוואי למרכז של השייטת הפסיפית. כן, המרכז של השייטת של האוקיינוס השקט, וזו הסיבה שהיפנים החליטו לתקוף אותם.
איך באמת נולדה אחת ההפתעות הגדולות ביותר בהיסטוריה הצבאית?
כשהיפנים מחליטים שארצות הברית היא אויב, האדמירל איסרוקו יממוטו מגבש תוכנית לנטרל את האמריקנים במהלומת אומן אחת שתוודא את הניצחון. והוא מגבש את התוכנית על ידי החלטה להשתמש בנושאת המטוסים כנשק אסטרטגי. ואחרי אימונים ותכנונים מאוד מדוקדקים, היפנים מגבשים כוח משימה שמנה 6 נושאות מטוסים, שהיה אמור לצאת להפליג בדיממת אלחוט מוחלטת כדי להשיג את ההפתעה, ולשגר את המטוסים שלו אל עבר נמל הפנינים, הכל תוך תזמון מלא של הכרזת המלחמה שתועבר בוושינגטון. זאת אומרת, הכוונה הייתה מיד עם הכרזת המלחמה, לפני שהאמריקנים עוד מספיקים להכניס את הבסיסים שלהם לכוננות, ולהבין שהם במלחמה, יגיע הכוח היפני מן השמיים, יגיעו אותם כוחות תקיפה, מוטסים, אוויריים, ויטביעו, יחסלו את כל השייטת האמריקנית באוקיינוס השקט. כך למעשה אמריקה תישאר חשופה לחלוטין, כל החוף המערבי יהיה פתוח למתקפה, וכך, לפי האסטרטגיה המפורסמת, לפי התפיסה של קלאוזוויץ, שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים, יפן תוכל לכפות על אמריקה הסדר.
אמרנו באמת שהוואי מבחינת האמריקאים היא נכס אסטרטגי חשוב, מבחינת המיקום שלהם, מבחינת החשיבות שלה. אז איך האמריקאים, שעבורם זו נקודה כל כך חשובה, איך הם נפלו?
שילוב שלם של תפיסות וניתוחים של היסטוריונים, נעים בין נרדמו בשמירה, לבין אפילו תיאוריות שאומרות שרוזוולט ידע והקריב עד כדי כך את נמל הפנינים, את האוניות ואת האנשים בנמל הפנינים, כדי שאמריקה תבין שאין לה ברירה אלא להיכנס למלחמה. מכיוון שבציבור האמריקני, גם כתוצאה מהמעורבות במלחמת העולם הראשונה, שנתפסה כיקרה ושלא הניבה מספיק תוצאות, האמריקנים לא רצו מלחמות יותר. לא ברור עד היום האם זה היה מזל, או אם זה אכן היה תכנון מוקדם, אבל נוסעות המטוסים, שלוש נוסעות המטוסים שהיו לאמריקנים בנמל הפנינים, יצאו כמה ימים קודם לפני המתקפה, וכשהיפנים מגיעים, הם לא מצליחים לפגוע בנוסעות המטוסים. נוסעות המטוסים פשוט לא בנמל. מה שנפגע בנמל זה אוניות מערכה ואוניות אחרות שיותר מיושנות, פחות מרכזיות מבחינת החשיבות של המערכה. והעובדה ששלוש נוסעות המטוסים שרדו, העובדה הזאת אפשרה לאמריקאים להמשיך להילחם.
האוכלוסייה בהוואי היא מאוד הטרוגנית, יש שם כמה וכמה מוצאים שונים, ואחת הקבוצות, לא הראשונה או השנייה, אבל בהחלט במקום השלישי הרביעי, האוכלוסייה היפנית. האמריקאים, כשישבו אז בהוואי, לא חששו מאותם יפנים שהם בעצם אזרחי הוואי?
לא תאמין, שאלה מצוינת. בגלל זה שהם חששו, המפקדים האמריקאים הורו בשדות התעופה להרחיק את המטוסים מהגדרות, לצמצם את הרווחים ביניהם, לרכז אותם במרכז שדות התעופה, כדי שלא יוכל להגיע איזשהו אדם ממוצא יפני ולזרוק משהו מבחוץ. התוצאה, המטוסים היו מרוכזים במרכז, ולמטוסים היפנים שהגיעו מהשמיים,
היה הרבה יותר קל לפגוע בהם.
בדיוק, כן. הם פגעו, ברגע שפגעו באחד או בשניים, הם התליקו אחד את השני. זה רק העצים את הנזק. אז החשש הזה בעצם תרם עצמת הנזק הכבד שנגרם למטוסים האמריקנים בשדות התעופה.
מה באמת זה עשה אם אנחנו מסתכלים כרגע בתוך הוואי עצמה? הרי חלק גדול מאוד מן האוכלוסייה חשוד במרכאות.
לא רק זה. כל האמריקנים ממוצא יפני היו חשודים, וזה הביא לאחד הדברים המבישים ביותר בתולדות אמריקה.
כן.
כאשר כל האזרחים ממוצא יפני נכלאו במחנות הסגר. וזה היה דבר שכמובן בסדר, אם זה לא היה מחנות ריכוז, לא מתו שם, התנאים היו בסדר. אבל זה היה אקט מביש, מכיוון שאמריקה על רקע של גזע בעצם הכניסה אנשים למחנות. זה דבר שאמריקנים לא גאים להזכיר.
כאשר באמת בוחנים וחוזרים לאותו יום, כמובן הסיפור על המרגל היפני בהוואי.
נכון, היה מרגל בשם יושיקאווה, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל מבחינת התרומה שלו לתוכנית האסטרטגית היפנית. ונושא של ריגול ומרגלים זה נושא ודאי משמעותי וחשוב לאורך כל ההיסטוריה, וגם כאן חלק מעבודת ההכנה המאוד מדויקת, מאוד מדוקדקת, מאוד מוצלחת היפנית, גם הייתה קשורה בעבודת השטח מבחינת המודיעין שנעשה. האמריקאים פישלו, הפשלה האמריקאית, ההיקף שלה בכלל לא יאמן. לאמריקנים הייתה תחנת מקם, והמקם זיהה, וזה לא גרם לשום דבר. האמריקנים פגעו בצוללת קטנה יפנית שניסתה להתגנב לתוך הנמל, וחשבו, כשהגיעו הדיווחים, האמריקנים חשבו שזה בסך הכל היסטריה של הקפטן. זאת אומרת, האמריקנים ממש התעלמו מהמון סימנים מעידים שיכלו לפחות להכניס את הבסיס לכוננות.
זאת אומרת, זה אפילו לא רק נרדמו בשמירה, זה גם סירבו להתעורר.
בדיוק, ממש כך.
הוואי איבדה בעצם את נקודת המפנה שאחריה גם נכנסה ארצות הברית למלחמת העולם השנייה. מאותו שלב בעצם, כיצד האמריקאים מסתכלים על הוואי מאז?
האמריקנים מבינים שהוואי מאוד משמעותית ומרכזית, ואחרי המלחמה הוואי תהפוך למדינה 50 של ארצות הברית, כן? אלסקה והוואי תהיינה המדינות האחרונות שתיכנסנה ליוניון. ללא ספק זה חלק מהעניין.
עד היום עוד יכולים להצביע על נקודות אלומות?
בוודאי.
על אותו יום אגום בפרל הרבור?
בוודאי. כל הזמן, המחקר ממשיך כל הזמן, ועוסקים, אני יכול לספר לך למשל שרק לפני כמה שנים התגלתה אותה צוללת ננס יפנית עם פגיעה במרכזה, שהוכיחה שהקפטן של הספינה שהטביעה אותה אכן צדק ודייק וכן הלאה. מחקר כל הזמן ממשיך. יוצאים ספרים, יוצאים מחקרים, זה נושא שמעסיק מאוד את החוקרים. מדובר באמת במבצע מאוד משמעותי, והדבר החשוב בפל הרבור ובכלל במלחמת העולם השנייה זה שאמריקה אז לראשונה ממשה באופן מלא את הפוטנציאל שלה והפכה למעצמת על. כלומר, החשיבות במלחמת העולם השנייה מבחינת ארצות הברית, מעבר לאירועים כאלו ואחרים, וכמובן פרל הרבור בתור אירוע מכונן, זה העובדה שאמריקה באמת הופכת לארסנל הדמוקרטיה, כן, ארסנל אוף דמוקרסי, ומגיעה למרום מעמדה, גם הכלכלי וגם האסטרטגי והעולמי כמעצמת על, בזכות הסיפור הזה ובזכות מלחמת העולם השנייה. יש באמת המון נקודות לאירוע המשמעותי הזה, שכאמור נחקר רבות ועוד ממשיך להחקר ולגרות את דמיונם של מיליוני אנשים.
והנה, אכן כאן גם שיתפת אותנו בתיאוריות אלו ואחרות ועוד בנושאים הנידונים ונחקרים. הדוקטור אלון קלימנוב, היסטוריון צבאי, שהנה בזכותך עכשיו צמד המילים פרל הרבור, הרבה יותר ברור לנו כל המושג הזה, וכמובן חשיבותה של הוואי בסוגיה הזו. אלון, תודה רבה.
כל טוב. להתראות.
קאווי וולה, אנחנו יכולים לקרוא לו גם איז, אנחנו יכולים לקרוא לו גם ישראל, אם אנחנו רוצים, מי שהיה מוסיקאי, כוכב ענק בהוואי, וגם התפרסם עם השיר הזה, Over the Rainbow, ברחבי העולם כולו, וסיפור חייו העצוב הסתיים כאשר הוא בן 38 בלבד, רוב החיים סבל מהשמנת יתר, מבעיות בריאות, הגיע למשקל של יותר מ-300 קילוגרם, ו... הושפז פעמים רבות בבתי חולים, ובסוף נפטר מסיבוכים אלו ואחרים. ביום אותו, דגל מדינת הוואי הורד לחצי התורן, וזהו האדם השלישי בהיסטוריה של הוואי שהוענק לו הכבוד הזה, וגם היחיד שלו היה איש ממשל. יותר מ-10,000 איש השתתפו בהלוויה שלו, והוא תיר לנו את הקול שלו, את המוסיקה שלו, ואת המבט האופטימי הזה מעבר לקשת. Yeah. להוואי יש את המוסיקה המיוחדת שלה, את האווירה המיוחדת שלה, ואחד מכלי הנגינה המעניינים שלה, היוקללי. נאמר שווה שלום למוסיקאית רותה קליימן. שלום רותה.
שלום, שלום וברכה.
ואת באופן אישי אפילו ככה חווית אותו מקרוב, כאשר פגשת את אחת מנגניות ואומניות היוקללי הגדולות והטובות בעולם, נכון?
נכון, נכון. תימנה היא באמת אחת הגדולות בעולם היום. אנחנו אומרים יוקללי, אבל היא, כשהיא שמעה את זה ככה, היא מאוד נרעשה, היא אמרה, לא קוראים לזה יוקללי, קוראים לזה אוקוללה.
אוקוללה, מה זה אוקוללה?
היא אומרת שאוקוללה זה פרעושים קופצים.
פרעושים קופצים.
נכון.
פרעושים קופצים.
נכון. וקראו לזה אוקוללה בגלל שהכלי הוא מאוד מאוד קטן, וכשאתה מנגן מהר, אז האצבעות ככה רצות על המיתרים, וזו האסוציאציה שהייתה להם.
מהו בדיוק היוקללי?
תראה, בעצם, כמו שבחצוצרה, הגובה של הכלי תלוי באורך הצינור, צינור האוויר. ככה, בכלי מיתר, הגובה של הצליל תלוי באורך המיתר. עכשיו, מכיוון שהאוקוללה הוא כלי מאוד קטן, הוא בעצם חצי מגיטרה רגילה. אז הוא בעצם, הצלילים שלו, ככל שאתה מיתר יותר קצר, הצליל גבוה יותר. ובגלל זה, הסאונד, הצליל של הכלי הזה, הוא צליל גבוה.
והכלי הזה, בוא נאמר, התחיל להתפתח ככה בסוף המאה ה-19, ואיך באמת הוא הפך להיות להיט שהמוסיקה שלו ככה מובילה את הסצנה הזאת בתרבות הוואית?
תראה, הכל מתחיל מהחיים עצמם. תימני סיפרה שכמעט בכל בית בהוואי הכלי הזה נמצא. גם היא קיבלה בגיל מאוד מאוד צעיר את הכלי הזה מאבא שלה. אני חושבת שהיא אמרה שהיא הייתה בת 5, היא התאהבה בכלי הזה והתחילה להתאמן בטירוף יום יום. ואז כשהיא הגיעה לסביבות גיל 7, אבא שלה היה מסיע אותה למרכז העיר, והיא הייתה מופיעה שם בפני אנשים ברחוב וצברה לעצמה קהל מעריצים, תאר לך בגיל 7.
הופיעה ברחוב? וואו.
ברחוב, אתה יודע, במרכז העיר. ויום אחד ראה אותה מישהו שהייתה לו תוכנית טלוויזיה מאוד פופולרית, והוא הציע לה לנגן אצלו בתוכנית. ומיד היא הפכה להיות פשוט סופרסטאר. היא אומרת שהיא התחילה להופיע בגיל 13 כבר להופיע הופעה מקצועית, מאוד הוואית. כשהיא מופיעה על הבמה, אז קודם כל היא דואגת לשים את הפרח הגדול בשיער, והיא גם בוחרת לעלות יחפה. זה סוג של אמירה.
כלומר, היא על הבמה יחפה, לא משנה אם היא תופיע עכשיו בשיקגו, בניו יורק, בירושלים, היא יחפה על הבמה עם פרח בשיער. איזה יופי.
זה פשוט נורא, מאוד מאוד יפה. עכשיו, לא רק זה, היא גם, כשהיא מנגנת, היא רוקדת את המוזיקה שלה. וזה עוד משהו שמתחבר להוואית שבה, בגלל שהיא רוקדת מאוד לאט, עם תנועות, שזה נראה לך מאוד מאוד רגוע, אבל אתה צריך כוח מאוד גדול. ואני שאלתי אותה איך היא עושה את זה, אז היא אמרה לי, אני פשוט באה מהוואי, וכל היום אנחנו גולשים שם. הרי הוואי זה אזור טרופי, ואתה לא גולש רק בקיץ, או רק זה, אתה כל הזמן, זה חלק מהתרבות. זאת אומרת, בכל בית כמעט יש את האוקוללה, וכולם הולכים לגלוש, גלישת גלים, והתשובה הייתה כל כך טבעית, שמה זאת אומרת, זה ברור.
והיא מנגנת אפילו קטעים של באך, של ויוולדי, נכון?
בעצם היא מנגנת הכל, מבאך ועד פינק פלויד. כל דבר שככה הוא יושב בתודעה ואנשים מכירים, והיא פשוט עושה לזה עיבודים חדשים. אבל מה שמעניין זה לא רק מה היא מנגנת, אלא גם האיך. אחד מהקטעים שהיא נגנה במופע, רק השם שלו יש לו ככה ניחוח, על האה.
על האה, שזה?
על האה.
על האה.
על האה. והקטע הזה, היא כתבה אותו על בסיס של מזמור עתיק שיש בהוואי, שהוא מעין תפילה לעזור לשמש לעלות ולזרוח ולהאיר את היום.
כאשר הגיע לכאן תימן, מה ידע עלינו על ישראל?
כשהיא הגיעה לארץ, ביקשתי ממנה בהתכתבויות לפני כן, שלחתי לה כמה שירים שתכין אותם לסוף המופע, והיא בחרה בשיר אני ואתה נשנה את העולם.
וואו.
והיא עשתה לשיר הזה עיבוד, את יודע, זה פשוט בסוף, אחרי שהיא נסעה, אני לא הפסקתי לחשוב עליה כמה ימים, ממש תסמונת של התאהבות. ואני חושבת שאני אסע, אני עוד לא, אישית עוד לא הייתי בהוואי, אבל אני חושבת שאני צריכה, כי כנראה יש שם איזשהם אנרגיות שעשו לי ממש ממש טוב.
אז הנה, גם לנו כבר עברת את האנרגיות הללו, והנה, אז למדנו גם להכיר את הצד הנפלא הזה, וכאשר את תהיי שם, אז אנחנו מקווים שאת תחווי זה באופן הזה. האווירה המיוחדת והנפלאה הזו של המוסיקה הנהדרת של הוואי, ורותה, את באופן אישי פגשת את התופעה הזאת, את האימן, ואוקוללה, כך צריך להגיד, בצורה הרבה הרבה יותר רשמית. תודה רותה.
תודה רבה.
אני ואתה, הביצוע המיוחד, Made in Hawaii. אי אז בשנות ה-70, כשעוד לא היה אינטרנט, וקשה מאוד היה בכלל לדעת מה קורה מעבר לאוקיינוס, הסדרה הוואי 5-0 סיפקה לנו את ההצצה אל העולם הקסום הזה, ובזכותה למדנו להכיר את האיים הללו, הסדרה שגם מאז קיבלה חידוש של שנות המיליניום הנוכחי, ואפילו בשבוע שעבר שמענו שהיא אחת הסדרות המצליחות בבריטניה, אז בכלל, הוואי 5-0 מסייעת להוציא את בשורת האיים לרחבי העולם כולו. אלי אשד, עורך יקום תרבות, שלום לך.
שלום לכם.
איך נולד כל הפרויקט הזה?
למה בוואי? כי פשוט התברר למפיקים שאפשר לצלם שם סדרה יותר בזול, זה חשוב מאוד, במקום בקליפורניה, כי ממשלה של הוואי רוצים להביא הפקות, רוצים להביא סדרות טלוויזיה, אז פשוט הם הגיעו לשם ויותר בזול. הם הביאו איתם שחקן שהידוע דווקא מסרטי ג'יימס בונד, ג'ק לורד.
נכון.
הוא הופיע בסרט ג'יימס בונד הראשון, דוקטור נו, בתור מי? בתור החבר של ג'יימס בונד.
פיליקס, הסוכן של ה-CIA שעוזר לג'יימס בונד.
כן, הסוכן ה-CIA האמריקני. שאגב, הכי מוצלח מכולם, מאז כל סרט, הסוכן הזה, זה תמיד אותה דמות, אבל תמיד משחק
שחקן
אותו.
שחקן אחר.
שחקן
נכון.
אחר. אז אמרו, בואו נביא את השחקן הזה שהתפרסם בסרטי ג'יימס בונד, הוא גם היה ידוע מדברים אחרים, אבל בעיקר מזה. ובאמת, הסדרה הזאת, הרבה מהפרקים שלה זה מין ג'יימס בונד כזה, הוא נלחם במין פושע על סיני, סוכן סיני, וופאט, שהשם שלו. שזה באמת, כל פרק הזה זה משהו כמו ג'יימס בונד, אפילו יותר מוצלח מהסרטים של ג'יימס בונד.
בהוואי, כאשר יצאו לדרך עם המיזם הזה, הם חשבו שזה הולכת להיות כזאת הצלחה שתביא את בשורת האיים לכל העולם, ולא רק לצופי טלוויזיה שמחפשים את הפשעים?
מה שעניין אותם היה באמת קודם כל שיעשו, כן, זה עניין אותם כמובן שיהיה פרסומת טובה ל-EOI, אני לא יודע כמה הפרסומת הזאת באמת הייתה טובה, עם כל הפרקים על כל הרוצחים וכל הדברים האלה, אבל עובדה זה פרסם אותם, אני מניח שזה אכן העלה בכמויות גדולות את אחוזי התיירים בהוואי, שזה דבר מאוד חשוב בשבילהם, כי הרבה מהפרנסה של תושבי האיים זה באמת על תיירים, ואין ספק שהסדרה הזאת הביאה תיירים מכל העולם. אני זוכר למשל כתבות שהיו בעיתונות באותה תקופה, שהעיתונאים כותבים, אנחנו נוסעים להוואי, כדי בתקווה לפגוש גם את מפקח המשטרה מקגרת או משהו כזה. כלומר, זאת הייתה אחת הסיבות העיקריות. אולי ניתן דוגמה כמה שהייתה מצליחה, היא כל כך הצליחה, עד שבעיתון הנשים שרץ עד היום לאישה, תרחו לפרסם סיפורים, תרגומים של סיפורים על ה-Y50 בשביל הקוראים. הם פשוט הכניסו אותם לתוך המגזין בתקווה שלא רק אנשים שמן הסתם לא התעניינו כל כך ב-Y50, ואולי כן, יקראו אותם אלא גם הבעלים שלהם. אז ה-Y50 הם האמינו, המשכו את הגברים גם כן לקרוא את העיתון לאישה. לא רק התמונות של אנשים היפות.
שמע אלי, אות הפתיחה של הסדרה, אני חושב שהוא אחד המוצלחים בהיסטוריה של הטלוויזיה בכלל, נכון?
רק אחרי שזה שודר, התגלה להם שזה באמת אחד מנעימות הכי מוצלחות בהיסטוריה, עם התמונות הנהדרות ועם הפושעים הסופר רצחניים שם, והם כולם, אני חושב, הם נמשכים עם כל הקטעי תמונות האלה, וגם עם התמונה הסופית של השייטים האלה, הפולינזים ששתים בים ליד האי, זה באמת תמונה חזקה מעין כמוה, למרות שאין לה שום קשר לעלילה של הפרקים ושום דבר, אבל זה כאילו נותן לך תמונה יוצאת מן הכלל, זה מקום שכדאי לבקר בו, לראות את הפולינזים האלה ולשחות בעצמך ולשוט בעצמך. אגב, אני רוצה לציין שהגרסה העכשווית של הסדרה, של הנעימה הזאת בסדרה
הסולמין
עכשווית,
איבוד,
היא פחות מוצלחת, אני לא יודע למה, איכשהו היום עושים נעימות כאלה הרבה פחות מוצלחות.
תגיד, זה אולי בגלל שאנחנו נוסטלגים, או שבאמת הנעימה החדשה פחות עושה את זה?
היא פשוט, אני לא יודע, היא פחות מוזיקלית, היא פחות מנגנת לאוזן. אולי אני נוסטלגי, אבל אני חושב, היא פשוט באה משהו מיוחד.
גם בפתיח של הסדרה החדשה רואים אותם שם חותרים בקנו שלהם שם בחופי הים והגלים, הרבה מאוד פריימים כמובן של ים ושל גולשים, כמו שאתה אומר שלאו
כן,
דווקא.
כן, אבל היום זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קצבי הכל, מה שהיה לוקח לסדרה המקורית איזה 10 דקות, להם זה לוקח אולי חצי דקה, הכל היום, טוב זה בכלל, הכל מהיר יותר ויותר, הקצב ותשומת הלב שלנו הוא עכשיו הרבה יותר קצר.
בשבוע שעבר בבריטניה פורסם מחקר שבדק לא רק אלו סדרות מושכות קהל, גם אלו סדרות מצליחות להשאיר את הקהל לאורך כל הסדרה, אחרי, אתה יודע, כבר ההתלהבות הראשונית, והסדרה, הוואי 5-0, נמצאת בחמש הסדרות המובילות. זה באמת מפתיע.
כנראה גם בגלל שיש כל מיני קווי עלילה שמתמשכים, היום זה דבר קבוע, כי הסדרות רוצות למשוך את הצופים באופן קבוע, אז יש קווי עלילה שמתמשכים כדי להשאיר את הצופים במתח. למעשה זה יותר ויותר נדיר שהסדרות שכל פרק עומד לחלוטין בפני עצמו, אבל עובדה, ה-Y50 מצליחה למשוך את הצופים עם קו העלילה המתמשך שלה.
כאשר הסדרה זכתה לחידוש, כרגע מי שמכחה בסדרה, זה כאילו הבן של מגארט, בעצם ממשיך את דרכו של אביו בסדרה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד סדרות זוכות הרי, מה שנקרא, לתחייה מחודשת. היה טבעי שהתקבל תחייה מחודשת הסדרה הזו בגלל ההצלחה אז באמת?
האמת היא שהרבה מאוד סדרות טלוויזיה, כמו שאמרת, זוכות לתחייה מחודשת, או בתור המשך, או בתור רמייק, שפשוט יוצרים את העלילה מחדש. זה גם אולי מראה שלהוליווד יש פחות ופחות רעיונות חדשים לצערי, אבל הסדרה הזאת הצליחה יותר מרוב המייקים. בדרך כלל הם לא מצליחים כל כך. זאת הצליחה מאוד. למעשה היא, עכשיו זו העונה האחרונה שלה, אבל זה בדיוק אותו מספר עונות כמו הסדרה המקורית, 9 עונות, זה הרבה מאוד. אין כל כך הרבה סדרות שזוכות לזה. עכשיו, יש הבדלים מהסדרה המקורית, הם יותר שמים לב על תשומת לב לדמויות של השוטרים והשוטרות, זה חשוב מאוד.
אגב, קונו בסדרה המקורית היה בלש, בסדרה החדשה זו הייתה בלשית.
נכון מאוד, ומקגרת בסדרה המקורית אנחנו לא ידענו כלום על חיי המשפחה שלו. רק ידענו שהוא היה לוחם נועז, אולי גם זה לא, על הסגן שלו, דני, לא ידענו שום דבר. הם היו שוטרים, הם רק פטרו פשעים, זה כל מה שידענו עליהם. כאן, בסדרה הזאת, אנחנו יודעים על המשפחה שלהם, אנחנו יודעים שדני הוא גרוש, יש לו ילדים, אוי ועבורי על הדעת דברים כאלה בסדרה המקורית. הם נועדו רק לדבר אחד, לתפוס פושעים. אז התקופה שלנו היא הרבה פחות רשמית, הרבה פחות קשוחה, היום רוצים שידעו שבלשים ולחוקרים יש גם חיים מעבר ללחידת הפושים, ושמי שומו שמיים הם לפעמים עושים טעויות, ושומו שמיים לפעמים תופסים אותם בכל מיני דברים שלא יעים לשוטרים. מי היה מעלה דבר כזה על הדעת בסדרה המקורית בראשית שנות ה-70?
המשפט, אחד המשפטים הידועים, בוק הם דנו, הוא שרד לסדרה החדשה גם, נכון?
כן, אבל מעט מאוד. הם משתדלים לא יותר מדי לחכות לסדרה המקורית. למשל, השמות של הפרקים הם בדרך כלל הרבה פעמים בעברית, בשפה שלהם, משהו כזה עם תרגום, זה לא היה דבר כזה בסדרה המקורית. מצד שני, הם הכניסו מחדש את הפושע הקבוע בסדרה המקורית, וופת, הסוכן של סין, אז שעכשיו הוא הופיע גם בסרטים האלה, לא בתור מין פושע על כזה, שמתברר שיש לו קשרי משפחה למגארד, והוא חוסל בידי מגארד באחד הפרקים, נדמה לי כבר בעונה השישית או השביעית, וכבר לא הופיע יותר.
כאשר אנחנו מסתכלים, אלי, בראי ההיסטוריה והולכים אחורה בשנים, ואתה כמובן בקובע החק, העורך הראשי של יקום תרבות, אתה עושה רבות השוואות מן הסוג הזה. במבט לאחור, מקומה של הסדרה הזו, איך אתה רואה אותה באמת בכלל בעולם הטלוויזיה?
באמת כאחת הסדרות שהציגו את עולם המשטרה לצופה העברי, אחת הראשונות. כלומר, עד אז כמעט לא היו סדרות כאלה על המשטרה, אבל סדרה כזאת אקזוטית, עוד עם מוזיקה מקסימה. אני חושב שה-Y50 הייתה באמת אחת הבולטות ביותר, גם כי התמשכה באופן יחסית די הרבה זמן. בארצות הברית התקיימה איזה 12 שנה, שזה פרק זמן ארוך מאוד. אז כמעט כל העונות שודרו בישראל, פרק זמן ארוך מאוד.
אז אפשר לומר שזו הייתה סדרה פורצת דרך, במקרה הזה גם פורצת גלים.
פורצת גלים, בהחלט כן.
פורצת גלים. אלי אשד, עורך יקום תרבות, אז הנה, בעזרתך גם גלשנו עכשיו בגלים של הוואי. הוואי 5-0, הסדרה שלקחה את כולנו כמובן מכאן, מישראל הקטנה, אל האיים ההם. ועד היום ממשיכים שם עם החגיגה של הוואי 5-0, היום ברחבי העולם עם דור ההמשך, אחת הסדרות המצליחות, כפי שאתה אומר כאן בהיסטוריה של הטלוויזיה. אלי אשד, תודה רבה.
תודה גם לכם.
רקע הגרסה המחודשת של הוואי 5-0, אנחנו מסיימים, כמו הצלילים המתחדשים, גם הוואי עצמה ממשיכה להתחדש. היא רק בת 61, צעירה יותר מן הנשיא שיבחר היום. טראמפ מבוגר ממנה ב-13 שנים, ביידן מבוגר ממנה ב-17 שנים, וארצות הברית עצמה מבוגרת ממנה ב-183 שנים. אז כמדינה היא אמנם צעירה, אבל במורשת, בתרבות ובהיסטוריה שלה, היא לוקחת אותנו אחורה בשנים, וככל שמתרחקים יותר, לומדים יותר, כמו שככל שמתרחקים מן המיינלנד, כמו שתושבי הוואי מכנים את היבשת, את ארצות הברית עצמה, ככל שמתרחקים ממנה, מתקרבים ומגיעים לכאן העדן ההוואי בלב האוקיינוס. תופסים אמריקה בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, יום שידורי מיוחד לרגל הבחירות בארצות הברית. עד כאן שכחו אותי באוקיינוס. ממני, נתיב רובינזון, לכולכם, אלוהה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.